הסוגיה שבה אנחנו נעסוק היום היא מצווה מפרשת השבוע. אינני זוכר אם עסקנו במצווה הזו בעבר. מצווה יקרה וחביבה, כמו כל תרי"ג מצוות שהן יקרות וחביבות, אבל אני אומר לצרינו, המצווה הזו זה ניונה דיומא. ובהמשך השיעור יתברר מדוע אני אומר שלצרינו זה ניונה דיומא. בפרשת השבוע נצטוונו במצווה של בניין מעקה, כי סיבנה בייס חודש וסיסו מעקה לגגך ולסוס דומם בבייסחו, כי יפול הנופל ממנו. עשה ולא עשה מצינו בפרשה זו שעניינו עשיית מעקה בראש הגג. תביא לי רמב"ם נזיקים, רמב"ם נזיקים. ויש לעיין האם מצוות העשה של ועשיתם מעקה לגגךו והלאו של עשיתם דומם בביתך, האם שני צדדים הם של עשה המטבע וכרוכים ירדו מן השמיים, או שמה היילכו דקוי, ויש להם קשר כמובן, אבל לא בהכרח דבר אחד. הרמב״ם כותב בספר המצווס במצווה קפ"ד שציוונו להוציר המכשולים והסכנות מכל מושבותינו, וזה שנבנה כויסל סובב הגג וסביב הברות והשיחן והדויים עליהם כדי שלא יפול את מסתכל מהם, וכן המקומות המסוכנים והראויים כולם יבנו ויתוקנו עד שיסור הרעוע והסכנה. בכל דברי הרמב"ם משמע שהמצווה הזו כוללת את הסרת הסכנות בכל אופניהם ובכל צורותיהם. הרמב"ם מגדיר את המצווה להוציא המכשולים והסכנות מכל מושבינו. וגם בסיכום דבריו כותב הרמב״ם, המקוימס המסוכונים והראויים כולם יבנו ויתוקנו עד שיסור הרעוע והסכנה. לפי הניסוחים האלה שברמב״ם לכוי רמשמע שכל מקום סכנה בכלל, אם זה סולם רעוע או בור או חורבה. בראש מסכת ברוכס למדנו אחד משלושת הדמים שאסור להיכנס לחורבה, שמזי יפול, שמזי יתמוטט, כל אלה בכלל המצו של ועושי סמך לגגך. יש מן הראשונים שכתוב בדבריהם להדיה של אוכן שמצו סמך מתייחסת רק למעקה, אבל לא להסרת הסכנות כולם. הסמך במצו קוף נון בייז מסביר מדוע העשה והלא תעשה נמנים כשתי מצוות. אומר הסמך, לפעמים יש עשה בלי לאו ולפעמים יש לאו בלי עשה. כאשר אדם בנה מעקה והמעקה התמוטט, הוא מצווה במצווה עשה לחזור ולבנות אותו מחדש ועושה סמך לגגךו, אבל הוא לא עובר בלאו של לא יסוס דומים בביתך. כך אומר הסמך, והיסוד הזה כבר קצוב בתוספות וקידושין דף ל"ד ומ"ד, לא יסוס דומים בביתך זה רק כאשר הוא שם דמים. מי שבנה גג בלי מעקה עבר על יסוס דומים בביתך, כאשר הוא בנה מעקה אלא שזה נפל, הוא איננו שם דמים, הוא לא עובר בליסוסים, אבל הוא כן עובר בבסיס המעקה לגגחו, כי בכל שעה נתונה כשיש גג בלי מעקה הוא מצווה לבנות מעקה. מאידך גיסא כותב הסמך, מי שמעמיד סולם רעוע בתוך ביתו הוא עובר על יסוסים בביסחו, אבל הוא לא עובר על בסיס המעקה לגגחו. דברי הסמך מסתברים מבחינת לישנה דקרו, כתוב ועשיתם מעקה לגגך, איך אפשר לומר שאדם מצווה במצוות עשה כאשר אין גג ואין מעקה? אבל רמב"ם בכל זאת, כפי שמשתמע בדברי ספר המצוות, מרחיב את המצווה הזו להוסיר המכשולים והסכנות מכל מושבותינו. אז לכל הנראה שנחלקו הסמך והרמב"ם. ספר החינוך מאמץ את שתי הלשונות גם יחד, ויש להסתפק בכוונה שלו, כי בספר החינוך במצטוף קוף ממבוב ספר החינוך פותח בלשון הרמב״ם, והוא כותב להוסיר המכשולים והנגופים מכל משכנותינו, ועל זה נאמר ועשיתם מעקה לגגךו. והעניין הוא שנבנה קיר סביב הגגות וסביב הבוירס והשיחן ודומיהם כלי שלא תקשר בריה ליפול בהם או מהם. ובכלל מצווה זו לבנות ולתקן כל קויסל וכל גדר. כאן הוא מצמצם יותר, לא כדברי הרמב״ם כל המכשולות, ובכלל המצווה לבנות ולתקן כל קויסל וכל גדר. ובסוף דבריו כותב ספר החינוך ועובר על זה ומניח גגו או בורו בלימק ביטל אסזה. אז החינוך פותח בלשון הרמב״ם להוסיר המכשולים והנגופים, אבל מכל המשך דבריו משמע שמדובר בקויסל או בגדר. במקומות שיש חשש שיפלו בהם או מהם, בהם ביחס לבורות, מהם ביחס לגגות. מדבר החינוך משמע שאף על פי שהוא כותב לא עושה המכשולים, אולי זה רק המהות, אבל המצווה בפועל זה רק מה שדומה למעקר, הבוירס, השיחן, הגגות. כאשר מדובר בנפילה וכאשר התרופה נגד חשש הנפילה זה בניין גדר או מעקר, רק זה בכלל המצווה. החזוניש לפי הסמג רוצה לצמצם את המצווה עוד יותר. הסמג גם הוא נדרש כמו כל ספרי המצווס לסוגיה זו, ובמצווה ססי עין גימול, במצווה של סיס מקה לגיח, הוא כתוב בסמג, שעל הגגות צריך מקה של 10 טפחים. בבוירס ובסיכן ובמערות מספיק קויסל או קיר או גדר של 3 טפחים. והחזוניש בחוש המשפוט בליקוט עם סמן יוד חת, מבארת שאת הסמג בעוד בייס, והוא כותב כנראה מדברי הסמג, שבוירס וסיכן נתרבו רק בלב של הסוסן דומה בבייסחו, לא במצווה של סיסו מקה לגחו. מקה זה תמיד 10 טפוחים. למה בהם בגימל טפוחים סגי? משום שהם נתרבו רק ללב ולא למצווה. ולפי החזוניש נראה ששלוש מחלוקת בדובו, כי הרמב"ם משמע שכל המכשולים בכלל, כל המקומות הראויים שצריך לתקן, כולם בכלל וסיסו מקה לגחו. הסמק אומר כך משמע גם מדברי החינוך, שמדובר רק ממקומות שיש בהם חשש נפילה, ולפי הסמק, לפחות לבון עושה חזוניש, מדובר רק בגגות, רק באופן ספציפי מה שכתוב בפסוק וסיסו מקה לגחו, רק מקה לגגות. והבוירס והסיכין והמאורס והנאיצים, אם נשתמש ולצטט את לשון הספרי, אלה הם רק בכלל הלאב של הסוס עמדון בבייסחו, ולא בכלל המצווה של סייס מייק. הרמב״ם במשנה תורה כותב לשון אחר, והמנחס חינוך מפרש את דברי הרמב״ם בדרך שסותרת את דברי הרמב״ם בספר המצווה. בפרק י' מהלכת היציאה ושמירת הנפש, בהלכת ד' כותב הרמב״ם, אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיקשר בו אדם וימות, כגון שהייתה לו בער או בור בחצרו, בין שיש בהם מים בין שאין בהם מים, חייב לעשות לחוליה גבוה 10 טפוחים או לעשות לכיסוי כדי שליפול האדם וימות, וכן כל מכשול שיש בסכנת נפשות מצווה עשה להסירו ולשמר ממנו ולהיזהר בדבר יופי יופי שלם רשום עליו ושמו נפשך הוא מאוד. והם לא היסיר והניח המכשלות המביאים לידי סכנה, ביטל מצווה עשה ועבר על היסוס המדומה בבייסחו. באיזה מצווה עשה הוא ביטל? המיחס חינוך מביא נשום הלכו ושמו נפשך הוא מיועד. המיחס חינוך לא מביא את הרמב״ם בספר המצווה, הוא עוסק רק ברמב״ם כאן, והוא מוכיח מדברי הרמב״ם שהסרת המכשולות מלבד מעקה אינם בכלל המצווה של בוסיס המעקה לגגחו, אלא בכלל מצווה עשה של השום הלכו ושמו נפשך. המיחס חינוך לא מביא את ספר המצווה, כי המיחס חינוך אף פעם לא מביא את ספר המצווה. זה אחד התמיות הגדולות. ניתן לצפות מהמיחס חינוך, אם הוא עובד על ספר החינוך, שיבדוק את ספר המצווה הרמב״ם, כי החינוך תמיד מעתיק את לשונות הרמב״ם. התשובה היא שהמיחס חינוך לא עובד על ספר החינוך. אני אומר, ספר החינוך זכה לשוכן טוב, הם שכנים מצוינים, החינוך והמיחס חינוך, הם שכנים. מיכס חינך יכול היה לכתוב את הספר שלו על הרמב״ם, על הבבלי, על ירושלמי, על סוגיות הש"ס, על הסמג והסמק. הוא לא קשור דווקא לחינוך, הוא לא פרשן של החינוך, הוא ודאי לא עבד באופן מדעי כפי שהיום כל המכונים עובדים. או שלא היה לו ספר המצווה של הרמב״ם, או מסיבה כלשהי הוא לא עסק בו, אבל יש הרבה חקירות של מיכס חינך ודיונים ופלפולים שמפורשים בספר המצווה של הרמב״ם, הוא לא מביא. אסור לנו בכלל לשפוט אחרונים, משום שאנחנו בעולם של שפע. בכל שטיבל קטן יש את כל הספרים, אבל גדוי ליוילם, לא היו להם ספרים. השגסריה לא היה לו שס, לא היה לו שס בבית שלו, השגסריה. ולכן קשה לשפוט גדוילם של ימי קדם. אבל הכל פונים לבו ישראל. המיחס חנך מדייק כאן מהרמב״ם. וכן כל מכשול שיש בסכון הסנפושס, מיצס עשה להסיר אי ולשום הם ממנו, שנאמר, שוב אנחנו לשמוע נפשכו, משמע שזה לא בכלל עשי אסמק. איבד ידי טליה, לא רק כדי שהרמב״ם לא יסתור את דבריו, אלא גם בתוך דיוק בדברי הרמב״ם, כאן הייתי מפרש אחרת את הרמב״ם. הרי הרמב״ם פותח הלוך את דלת עם גגות. הוא פותח את הלוך הזה עם גגות. איך עוד הגג, ואיך עוד כל דבר שיש בסכון, וראוי שיקשר בו אדם וימות, כגון שלו בעיר ובויר, ובאותה הלכה הוא ממשיך ואומר, וכן כל מכשול שיש בו סכונס נפושס, ועל כולם הוא כותב, ביטל מצססי, ועבר על איסוסן דומה בבייסחו. שתי הלכות האלה, שבדברי הרמב״ם, הלוך ג' איקור דין מעקה, הלוך ד' שבו הוא מתייחס גם לבוירס, סיכן, וכל שאר המכשולות. שני הלכות האלה הוא עדכו בכל שמיש בו סמנטוב, חוב זיין, סיבו וסיב חס. בסיבוב המחבה מתיק את הלוך הגימל של הרמב״ם איקור דין מעקה, מי שהניח גג בלי מעקה ביטל מצססי ועבר עליו. ואחר כך הלוך הדלת שבו הרמב״ם מביא את הספרי על בוירס, סיכן, מאוריס ונעיצם, וגם שאר המכשולות גם בהם ביטל מצססי. בביר אגרו כתוב שלוש מילים, ביטל מצססי כמו שקוסב בסיבוב. ואני לומד פשט בביר אגרו, שגון אומר, גם על כל המכשולות, זה אותו מיצס עשה ועושי סומך לגגר. אז למה הרמב״ם בכל זאת מתייחס לשום הלכו ושמעניו שחומוי? אני אומר, שבכל המכשולות יש מיצס עשה של מעקה, כפי שהרמב״ם כותב גם בספר המיצס. אבל הרמב״ם כותב, שבמצווה הזו צריך להקפיד יותר ולהיזהר יותר מאשר בכל שעה מיצס עשה. כי במצווה הזו של שמירת הגוף והנפש כתוב, וישום הלכו ושמעניו שחומוי. וזה כל כמון עושה רמב״ם כאשר הוא כותב, כל מכשול שיש בסכון הסנפושס מצטעשה להסירו ולהישום ממנו ולהיזוע בדוב היופו יופו. זה הדגש של הרמב״ם, שנאמר שום הלכו ושמעניו שחומיות. הפסוק הזה יש בו שלוש דיוקי לשון שמצביעים על זהירות יתרה. לא רק הדגש של מאוד, לא רק הכפילות של הישום הלכו ושמעניו שחו, אלא נקודה שלישית, עצם מצוות השימור. לפני 150 שנה בגליציה חידש רבי יוסף שון נתנזון, השואל המיישב, חידוש מדהים. בתקופה ההיא עוד חידשו בהלכה, היום ההלכה הפכה יותר לאיסוף וליקוט, אבל גדול לגליציה היו חדשנים. כותב רבי יוסף שון נתנזון חומר, הוא חידש חומר גדולה. כל השוטים מלאים הם שאלות של שימור מצוות מצווה, של חיטים שנמצאו מבוקעים, ויש חשש חימוץ, אין חשש חימוץ. אומר השואל המיישב, ואמר המשיק יסכים לדבריו, שבחששות של שימור מצס מצווה ולא הולכים לא אחרי הרוב ולא אחרי חזוק. מדוע? כי המושג של שימור צריך להיות מוחלט וודאי, והוא מתבסס על הרמב״ן בחולן דו בייז ומד בייז. אומר הרמב״ן, אף על פי שכלל גדול בידינו סופק תומה בשוס הרב הם טוהר, אבל בקודשים לא אומרים סופק תומה בשוס הרב הם טוהר, כי בקודשים כתוב משמרס, וכשצריך משמרס אי אפשר להקל בספקות. כך אומר הרמב״ן בחולם בייס ומד בייס. לפי מה אומר השואל המיישב לפי זה, שבשימור מצס מצווה אי אפשר לתלות לא ברוב ולא בחזוק. ואני אומר שאולי זה פשט והרמב״ם, כל המכשולות הם בכלל מצס של בסיס ומקל הגיגרו. אבל הרמב״ם כותב שבמצווה הזו צריך להישומו ולהיזור בדוב יופו יופו, שנאמר הישומו לכו בשמו עיניו של חומויד. עצם מצס השימור מחייב זהירות יותר. אבל המצס עשה העיקרית בסעיף ד' כמו בסעיף ג', זה בסיס ומק לגגחו כשתס הרמב״ם, וכך למדתי גם בביאגרו. ואם כן הבא יסי, אני חוזר ואומר, לדעתי שתס הרמב״ם שכל המכשולות הם בכלל בסיס ומק לגגחו. הסמק מצמצם, וכך משמע גם בדברי החינך, סולם רעוע לא קשור לבסיס ומק לגגחו. זה לא יסוס ומדומים בבייסחו. עכשיו נדבר כמה דקות על החזון של גבי הסמק. הרמב״ם כותב להגיב ההלכה שדרתה קראנו, שגם בבוירס, במערות, בשיחים, צריך עשור תפוחים. אבל הסמק כותב ג' תפוחים, שואל החזוניש, מה פתאום לחלק בין בור לגג? בהכרח של דס הסמג, בבור אין דין מעקה. יש רק לה, ולגבי הלאה מספיק בגימל תפוחים. מעקה זה עשור התפוחים. אני מתקשה לקבל את פירושו של החזון איש בדברי הסמג, משום שהסמג מתבסס כל כולו על הספרי. כולם מתבססים על הספרי. מה כתוב בספרי? ועשיסו מעקה לגגךו. אין לי אלו גג, בוירס, שיחן, מאורויס, נעיצים מניין, תלמד לא אמר, לא יסו סמדומים בבייסחו. אם כן, לא מונם הרגג, אם כן, לא מונם הגג, למעוטי כבש. כבש לא צריך מק. ההיגיון הוא, כבש זה רק מקום מעבר, כל אחד נזהר בו. ולכן בכבש אין דין של מק, כך אתה בספרי. עלי בדרך הזה שאני שואל, מה זאת אומרת? אם כן לא מונם על גג, כי בגג יש מצווה ססי ובבוירס אין מצווה ססי, מה השאלה לא מונם על גג? אי אפשר להבין את הספרי לדרכו של החזוני, שבחזוני שאומר שהבוירס יתרבו רק ללאב של איסוס המדמון בבייסחו, אז מה זאת אומרת לא מונם על גג? כי בגג יש גם מצווה ססי ובמקורות אחרים אין מצווה ססי. ולדעתי מוכח מדברי הספרי שהעשב הלא יססה הולכים ביחד, אין לחלק בין העשב הלא יססה, ודאי לא לגבי מקומות נפילה. אין סברה לחלק בין גג לבור, ולכן כאשר נסרבו הבוירוס מלסוסם בבייס חום גם בכלל וסיסו מק לגגחו, ולכן שואלים חזל, אם גגחו לא בא למעוטי בוירוס, אז מה הוא כממעט? הוא ממעט כבש. ולכן מוכח מדברי הספרי שבוירוס הם גם בכלל העשי. אז למה לחלק בין בור למקה לגבי ג' צפוחם עשור צפוחים? אני אומר, אילו הייתה זו הלכסה, שמקה חייב לה את עשור הצפוחים, באמת, באמת השאלה הגדולה. אבל מקה זה לא מחיצה, זה לא דין מחיצס בשבס. אין הלכסה, זה איזה כוס שצריך עשור הצפוחים. עשור הצפוחים זה רק אומדן של חזל במניעת הסכנה. כך קבעו חזל, בעשור הצפוחים די כדי למנוע סכנה. ואם כן, ידידי טלי, אני הייתי אומר, שחזל ברוחב דעתם התבוננו בדברים, והם קבעו. שבבוירס מספיק שלוש תבוכים, בגג צריך עשור תבוכים. ויש היגיון רב בדברים. הגגות, קודם כל, בדרך כלל הם גבוהים יותר מהבורות. שימושו של אדם סמוך לגג, לסוף הגג, לצד של הבית. ולכן סכנת הנפילה רבה יותר, ולכן צריך עשור תבוכים. הבוירס בדרך כלל מרוחקים מעיקר תשמישם של בני אדם, בוירס בדרך כלל הם לא כל כך עמוקים כמו בית שיכול להיות גבוה, ולכן שם קבעו חזל בבוירס שמספיק בשולש צפוחם. אבל אין כאן הלכסה שנשאל עם צורך מכה צריך עשרה צפחים. אבל מכל מקום לדעתי מספרי מוכח שהבוירס מתרבו גם למצססי ולא רק ללויסס. אז קודם כל עסקנו בעצם מצווס מכה על מה היא נאמרה. לפי החזון איש שולש מחלקס בדובה, לדעתי, רק שני דרכים. הסמק, החינוך, וכך משמע ברוב הראשונים. כל מקום של נפילה בכלל ווסיס ומק על הגגחו. הבוירס והשיחן נתרבו למצווה סמק, אבל לא רק ללא יססה. הרמב״ם הוא יחיד שכולל במצווה זו הסרת המכשולות באופן כללי. וגם בלושן הרמב״ם במשנתוירה יש מקום לתהות. כפי שציטטתי במקס חינוך, ויפ על פי כן לדעתי, הדברים נוטים יותר, שאין סתירה בין דברי הרמב״ם במשנה תורה לדבריו בספר המצווה. אין מצווה סמכה אלא בגג, ושלוש מקומות בש"ס למדנו, שכל מקום שלא מוגדר בבית, אין בגגו מצווה סמכה. בחולן קוף למד בו אמרו חז"ל, בוטה כנסייס ובוטה מדרושס, אין בהם מצווה סמכה. בסוכת אף ג' אמרו חז"ל, בית שאין בו דלת על דלת, לא מוגדר כבית, איפה שם בית, אין בו מצווה סמכה. בבקה מנון א' למדנו, בית שאין תוכו עשור תפוחים, גם הוא לא מוגדר כבית, וממילא אין מצווה סמכה. שואל החזון איש, י' ח' לקוטי חוש משפוט, וכי כל אלה גורע מבוירס, וסיכן ומארס, גם בבוירס יש מצווה סמכה. אז מה פשר הדבר שבאלה אין מצווה סמכה? הלא ממה נפשך, אם לא משתמשים בגג, גג שלא משתמשים בו לעולם, אין בו מצווה סמכה, גם אם יש שם בשל בית. אם משתמשים בגג, אז למה אין מצווה סמכה? אומר החזוני סברה, אילולי שהתואר החידשה את המצווה של מכה, לא היינו מחייבים לבנות מי כמכוח חישום רחוב ושמוע נפשך ומועד. משום שדרכם של הבריאות, כשעולים לגג, להיות זהירים. אדם יודע שמדובר במקום סכון. האם מותר לאדם לטפס על עצים? הלו, מה עשו בכל יום? איך כותפים פרי? הם לא מטפסים על עצים? הלו, כולנו מכירים ילדים. כולנו היינו ילדים. ילד זורק כדור 10 פעמים, בדרך כלל, האחד הזה תמיד נתקע בעץ. אז עולים על העץ ומורידים כדורים. אין מכה על העץ, ואף על פי כן אין איסור לטפס על עץ. דרכו של אדם, כשהוא מטפס על עץ, להיות זהיר, הוא ישמור על עצמו. אומר לך, זה כשעולים לגג, דרכו של אדם להיות זהיר ולשמור על עצמו. אלא שתוארך את שהדין של מכה. ולכן כשאין דין של בית, אין שם בית, אין מצווה סמכה. הסכנה של הגג פחותה מאשר סכנות אחרות שנצטווינו להתרחק מהם, מכוח לא יסוסם דמובבי זכו, מכוח השום הלכו ושמו עיניו שחומיות. כך כותב החזון איש, וכך הוא מסביר הלכה הזו, מדוע אין מצווה סמכה בכל אלה, בכל הנער. לפי הסמג הדברים מתפרשים בפשטות, וכך אומר גם החזון איש. אולי בכל אלה לא צריך לעשות תבוכים, אבל צריך איזשהו הקר, איזשהו הקר של גימל תבוכים. בכל אופן, המצווה המוגדרת של עשייה סמכה לא נאמר, אלא כשיש דין בית, כשאין דין בית, אין מצווה סמכה. אני כשעצמי הייתי אולי מנסח את הדברים בדרך שונה. החזני שאומר דרכם של הבריות להיות זהירים, אולי נחדד את זה אפילו יותר, אולי זה בכלל דברי החזני. המצווה הכללית של שמירת הנפש, ישום לכו בשמוע נפשך מועד ושמעת מועד לנפש שכם, יש סוגיות רבות במרחבי השעס ודברים רבים שחזל ציוו להתרחק מהם. אסור לכנס לחורבה, שמה הבית יקרוס. אסור לעלות על סולם רעוע, שמה הסולם תתמוטט. אסור לשתות מים מן הנהרות, מן האגמים בחושך, שמה יבלה עלוקה. אסור לשתות מים גלויים, אולי יש בהם ארס נחשים. הצד השווה, המכנה משותף של כל אלה, אולי יש סכנה שאדם לא יכול להישמע ממנו. אבל לא מצינו איסור להיכנס לסכנה כאשר יש ביד אדם לשמור על עצמו. מעיקר הדין, הוא יכול לסמוך על כישרונו, תושייתו, בתנאי שהדבר בידו. ומנתם הזה מותר את הפסלת. אדם עולה על גג, הוא יכול לשמור שלא ליפול. ולכן לא נאסר עלינו לעלות על גג, אילולי מצווה סתוירה, שהיא מצווה סבייס, לא מצווה סגב, פוסיסו מכה לגגר. ואולי כאן בורות שונים מגגות. כי כשיש בור בחצר, אנשים עלולים לא לשים לב שיש בור. ולכן הם יפלו בלי לדעת. אבל כאשר אדם עולה על גג, הוא לעולם רואה שהוא על גג, הוא יודע שהוא על גג. אולי זה ההבדל בין הגגות והבורות, ואולי זה אפילו בכלל דברי החזון איש בכוונתו. אבל היסוד הזה הוא יסוד של החזון איש, והקדים אותו הפרימגודים בתחום אחר לגמרי. דעת הרמב"ם בפרק י"א מהלכות ברכות, הלכה חס, כאשר בונים מכה צריך לברך, כך נחתו רוב האחרון, אשר קדישונו במצווי וציוונו על עשיית מכה, בשאלתי שאלתא קכ"ה הנוסח הוא על מצווה מכה. על כל פנים הרמב"ם כותב שצריך לברך, שואל הפרימגונים בפסיכה שלו להלכות נטילת ידיים באותו פרק, בפרק י"א מהלכות ברכות בהלכה ד', כותב הרמב"ם שלא מברכים על מים אחרונים, משום שאינם אלא למנוע סכנה, ומצווה שכל עניינה למנוע סכנה לא מברכים עליה. כך שהוא על הפרימה גודם. אז מה בין מים אחרונים בהלכה ד' שלא מברכים עליה, למה כבלוך יחס שכן מברכים עליה? והפרימה גודם מתרץ שהסכנה של נפילה מן הגג פחותה, היא אינה סכנה גמורה, ויפול פיקל התואר מצווה לבנות מכה, ולכן מברכים עליה. התירוץ לא כל כך מתיישב על הלב, כי זו סכנה וזו סכנה. אז מה בין סכנה גדולה לסכנה מועט? התירוץ הפשוט הוא, כפי שפרימה קודם בעצמו כותב, שוב, בתירוץ השני, במצווה דאורייתא תמיד מברכים. הכלל הזה שהרמב"ם כותב זה רק במצוות דרבנן. מצווה דרבנן שכל עניינה הסרת הסכנה לא מוגדר כמצווה, זה נגדר, מוגדר כהוראה, אבל לא כמצווה ססי. מה שאין כן במצווה דאורייתא שמברכים עליהם, אף על פי שעניינם רק הסרת הסכנה. אבל גם הפרימה קודם כותב אותה סברה של החזון איש, שמצווה סמכה היא מצווה מחודשת. מכוח הדין הכללי של שמירה מפני הסכנה, לא היינו מחייבים לבנות מכה, היינו סומכים על בני האדם. אדם מטפס על העצים, הוא יודע שהוא צריך לשמור עצמו, הוא עולה לגג, גם הוא יודע שהוא צריך לשמור עצמו. מה שאין כן בבוירס, משום שהבור בחצר. אדם מתהלך בחצר, הוא לא חושב שיש בור, הוא עלול בלילה לא לשים לב שיש בור, ובלי כל יכולת לשמור על עצמו ליפול. מה שאין כן כאשר אדם עולה על גג ביתו. אינני חושב שזה ראייה. זה ודאי קשור לגדר הכלולי של לא פלו. הלא ברור כשמש, אם הבית הוא עשרה בתוך האדמה ועל הגג הוא גבוה טפח, אז הוא צריך מכה? ודאי שלא. אני חושב, צריך, אתה יודע מה? הרמב״ם כותב רק במקומות שיש בהם סכנת מוות. לפי הרמב״ם הייתי אומר, אם אין עשור הצפוחים, הוא פטור מן המכה. כך מדוקדק בלושון הרמב״ם. מכה זה לא משום נזיקין. ובור של מיסה זה רק בור של עשור הצפוחים. אז אולי כשאין גובה עשור הצפוחים מבחוץ, אולי באמת פטור במכה. זה לא פשיטה לי, מה שהרב זונפלד העיר. מה? נבדוק את הדברים. על כל פנים רבו ישראל, אז הסברנו את דרכו של החזון איש במצווה סמכה, הדין של בוירס וסיכן. לגבי שאלתו של החזון איש על הסמאג, אם יש מצווה סמכה גם בבוירס, אז למה מספיק בגימל צפוחים? אני הסברתי, כי מכה עשור צפוחים זה לא הלכה, זה לא גזי הסקוסו. יש ויכוח מעניין בין המנחס חינוך ובין עמק ברוכה, רבי פומרנצ'יק, תלמידו של בריסקרו. המנחס חינוך בתוף כף מנבוב כותב שעשור הצפוחים של מכה צריך להיות טפחים סוחקות. בערב נדב ג' עומד בייז למדנו שיש טפחים סוחקות וטפחים עוצבות, אם זה שש אצבעות או חמש אצבעות, ולחומרה אנחנו תמיד מחמירים לטפחים הגדולים יותר והקטנים יותר. המנחס חינוך כותב בפרשה שבמכה צריך עשור הצפוחים סוחקות, משום שצריך להחמיר את הטפחים הגדולים יותר. אבל הפומרנצ'יק בעמק ברוכה כותב, איננו זוכר אם זה בשם הבסקרוב או מדעת דנפשי, הכלל הזה בערב הם דווקים על נאמרה כשיש דין של שיעור, שיעורים כמו בלולב, במחיצס, בדין לובוד, כאשר דין של שיעור. מה כעשור הטפחים זה לא דין של שיעור, זה שיעור מציאותי שקבעו חז"ל במניעת הסכנה. ואם כן מנולן, מנולן באיזה טווחים חז"ל דיברו? אולי לאו דווקא סוחקות, אולי מצד סופק אסור צריך להחמיר, אבל זה לא קשור לדבר הגמור בעירו ונדף גמל, וגם זה מושתת על ההנחה שאמרתי בקודם. יש נפקא מן הגדול בין הדרך שלי לדרכו של החזון איש בביא שיטת הסמאג שצריך גמל טפוחים בבוירס. סטטתי מקודם את שיטת הרמב"ם שמברכים על בניין מכה, כך כתוב גם בשאילתות, אבל ברור שלא מברכים אלא משום שיש מצססי. אלוי סוסנדומן בבית חולו לא מברכים. אז האם צריך לברך על מכה שבונים בבורות, בבארות, לא בבתים, לא בראש הגג? שאלה זו שנייה במחלוקת. במעש הרב של הגרו, בסימן קוף כותב, דעת הגרו שצריך לברך על המכה גם בבוירס וגם בבארות, ובכל מקום שצריך לברות מכה. אבל החיודם, כלל תסבוב, סיפחוב דלת, כותב שלא צריך לברך אלא לגגות, כי הבוירס יש בהם רק להב שלא יסוס דומם בבייסחו. הוא לא מביא את הסמאג, אבל כך הוא כותב החיודם כמו החזון איש, ומשום כך הוא פסק שלא מברכים על הבוירס.
הגרוש אומר שכן מברכים על הבויס בהכרח, למד שגם בבויס יש מצרסה. אם משום שכך מבור ברמב״ם, אם משום, ואני הסדרתי, זה גם דעת הסמג. ופלא שהחיודם לא שם לב שבדברי הרמב״ם מבור להדיה, שהבוירס לפחות הם בכלל מצווה סמג. מה? אז הרווחנו גם שגון לשיתוסי, משום שאני דקדקתי מביא הגרור בסימן טוב חוף זיין, שכל המכשולות הן בכלל המצווה של מכה. אבל עכשיו אני אפילו לא מדבר על המכשולות, אני מדבר על הבורות. הסברתי מקודם, שגם אם המכשולות באופן כללי הן לא בכלל מצווה של מכה, אבל הבוירס הן חשש נפילה. לדידי אין מי שאומר שהבוירס והסיכן והמאורס הן לא בכלל מצווה של מכה. לגבי שאר המכשולות אני טוען רק הרמב״ם, אבל בבוירס כולם ממוידת, ולכן הגרו לא צריך אפילו ללכת לשיתוסוי, כי כאן מדובר בבורות. עצם השאלה של ברכס המכה, אני מאוד מתלבט. אני רגיל לפסוק שלא לברך על מכה, אבל אני לא לגמרי נוח עם הפסק הזה. הרמב״ם כותב שיש לברך על המכה, כך כתוב בשאלתס, אבל המחבר לא כותב שצריך לברך על מכה, והלוי דובו הוא. אז בקיב האגי בסימן טוב חוף זיין מציין את דברי הרמב״ם שמברכים על המכה, אבל סטימס המחבר היא מאוד מאוד משמעות. אז די חמד מביא בשם שלוס התשובס עמודי אש. אני לא מכיר את הספר כי אין לי, בדרך כלל ספר שאין לי, לא בבית ולא בישיבה, אני לא מגיע אליו, אין לי הרבה זמן פנוי. אבל אז די חמד מביא בשם מישהו עמודי אש, שאולי המחבר פוסק כמו הרקח. בספר הרקח, סימן שינסור, שם חבוב, כתוב להגיע שלא מברכים על הסייס המכה. גם את הרקח מעולם לא בדקתי. אני מתבייש לומר, אין לי בבית ספר הרקח, ולכן אני לא מגיע אליו. אני לא יודע אם ספר הרקח מנמק למה לא לברך על המכה. אבל קשה לומר שהמחבר סומך על הרקח נגד הרמב״ם. ספר הרקח הוא מן הראשונים, אבל הרמב״ם הוא עמוד ההרואה לכל בית ישראל. אבל סטימס המחבר אומרת דרשני. כל הסוגיה של ברכס המצוות, אז איזה ברכות כן, איזה מצוות כן מברכים, אבל איזה מצוות לא מברכים, זו סוגיה נרחבת עד למאוד. אחד הכללים החשובים, זה בשאר השתובס בניומן זאב, סימן סמך זיין, ספר זה חובה לפני דורו של הבית יוסף. והוא כותב, שלא תקנו ברכס המצוות אלא על מצוות שבין אדם למקום, מצוות שיש בהם אבוי דסוקל, מצוות שכליות שגם הגויים מקיימים, לא תקנו לברך עליהם. לשיטתו אני חושב שיש טעם לא לברך על המק. הלא זו מצווה הגיונית, שכלית. כולם סתם מקפידים, מקום שאנשים מתרוצצים וחיים ומסתובבים לבנות מק. לפי דרכו של הבניין הזה ומסתם לא יברכו על המק. הרמב״ם בעצמו סבור שלא מברכים על מצוות שבין אדם לחברו. ככה כסף משנה מדייק מפרק י' א' הלוך א' מברוכס, כי הרמב״ם כותב, כל מצווה שבין אדם למוקרים מברכים עליה. כך כותב הרמב״ם, וכסף משנה אומר, שרמב״ם מדייק בין אדם למוקרים למעוטי, בין אדם לחברו כמו מצווה צדוקת. אבל המושגים בין אדם למוקרים ובין אדם לחברו הם מאוד גמישים. הרמב״ם פירש שמייקה זה לא בין אדם לחברו, כי אין, מייקה לא בא לאפיין את מערכת היחסים שבין בני אדם, אין כאן נתינה מפלוני לאלמוני. ולכן אף על פי שהרמב״ם סבור שבן אדם חי לא מברכים, במק הוא סבור שכן מברכים. תשובה של בן יומן זאב זה דגש אחר. אין ההבדל בדריו בין אדם לחבר לבין אדם למוקרים, אלא בין מצוות שהן שכליות ומובנות, לבין מצוות שכל עיקר עניינם בין אדם לקוינוי, אבוי דסלויקים, רק על אלה מברכים. אך סמסויפו דן, מתי לברך על המק? כנראה שהיה פשוט לו שצריך לברך, שאלה רק מתי. אחסם ספר אומר במקוש אחרון, רק כאשר הוא שם את הלבנה האחרונה, כי כל זמן שאין מכה, אסור לתפוחים, מסביב לגג הוא לא קיים את המיץ. אז זה חמד תמיה, מדברי כל הפויס כמה שמוי ולסיוסו. הלא בכל המצוות, כל זמן שלא גמרת, לא קיימת, למה לא לברך ולסיוסו? אבל הבעיה היא שבדרך כלל יש הפסקים רבים, מתחיל את זה בעניין המכה עד סופה, לא גומלים מכה ביום אחד. אז אם אדם מפסיק אחרי שבירך טרם גמר את המצווה, זה ברוך לבטלה. כנראה שלכן סבור אחסם סופר עדיף לברך בסוף, אבל זה לא עבר לסיוסו. זה לא שאלה שבדיעבד, כי בדיעבד כל זמן שלא גמרת, אז עדיין נתפס עובר הסיוסון. אבל השאלה, מתי לברך לך התחילה? אני רגיל לסוק לא לברך על מצווה סמק, משום שסופק ברוכס לכול. אף על פי שאני מודה, רוב האחרונים הלכו בעקבות הרמב״ם. המחנפריים, יהודה לך משלוח, הנחסם סויפר, הבקי ואיגר, כל הפלפולים, מתי לברך? מוכיח שפושט היה להם שמברכים, אבל אף על פי כן, יש מנשויים שסבורים שלא ברווחים, והשכנוח והרמו סתמו ולא פיסו. ובעיניי זה מאוד מאוד משמעותי, שגם המחבר וגם הרמו לא כותבים שיש לברך. בנוסף לכך הספקות מתי לברך, בנוסף לכך, בדרך כלל, מתי יהודי בנה מייקה, אבל בדרך כלל הגויים בונים את המייקה. אז אם יש ספק בברכה, למה דווקא לעשות מייסה בעצמו כדי להיכנס לסופק של ברוכן? הרי עיקר העניין, עיקר המצווה זה התוצאה. ולכן אני סבור, תנו להם לגמור את המייקה, תודה לקודש ברוך הוא, תשמח בשמחת המצווה. לא יודע, נטייה סליבי שלא לברך על עשייה סמק, אף על פי שאני מודה שרוב האחרונים נטו שצריך לברך על עשייה סמק. שאלה נוספת, מעניין לעניין באויסה הוא עניין בסוגיה נכבדת זו. האם מותר לגור בבית שאין בו מייק? החזון איש, בעריכות שהוא כתב בסוגיה זו, ציטטתי כמה וכמה נקודות מדבריו, חזון איש חוי שמשבות לקוטים סימניות חס, כותב כמלצד הפשיטה שאין איסור לגור בבית שאין בו מייק, יש רק מצווה של עשייה סמק. השאילתס, לא בשאילתס אלא לציב בפרשו לשאילתס וגם בהם הקדומה בפרשו סיינו, הוא כותב פעמיים שאסור לגור בבית שאין בו מייק, והוא מפרש ככה דברי הספרי. בספרי כתוב כי סיבנה בייס חודש ועושי סומך על הגגחו בשעס חידושוי. מה הכוונה בשעס חידושוי? פשיטה, כשאתה בנה בית אז זה מקדים על המצווה. הציב אומר בשעס חידושוי שזה חיוב שמעק יהיה בשעס חידושוי בייס תרם נכנס אדם לגור. כך הוא מפרש את הספרי, ולדעת הספרי אסור לגור בבית שאין בו מה. החזוניש והספרי לא מביאים מקורות מפורשים של רבסינו הראשון. המורדכי במנוחס תוף קוף מם דלת, הרבה פעמים כבר דיברנו מהמורדכי הזה, ובמחסו שבפרשה שלח חומש במדבר יש הליכות בסוגיה הזו. המורדכי מביא מחלוקת הראשון ברבנו שלוימה והרי רבנו יצחק מבעלי התויסס, האם בשבת מותר לבוש דלת קמפס בלי ציצס? רבנו שלוימה אומר שלא, דלת קמפס בלי ציצס זה איסור. הרי הוא אומר אין איסור על עצם החפצה של הבגד בלי ציצית, יש מצווה לעשות לקשור ציצית, אבל בשבת אדם מנוע מלקשור ציצית, הוא לא יכול, הלא קוישס אחד מלמד את מלוכס, ולכן מותר לו בשבת לבוש דלת קמפס בלי ציצס, כך שצרי וכך נפסק בשולחן ערוך סימן י"ג באלפוסית. אבל הרי אומר וכן במזוזה וכן במעקה, כך כתוב במרדכי, כן במזוזה וכן במעקה. כשמזוזה נפלה אדם לא צריך לצאת מביתו, הוא צריך לקבוע מזוזה, אבל מסיבה כלשהי הוא מנוע מלקבוע מזוזה בשבת, אי אפשר לקבוע מזוזה בשבת, אז אין איסור להיות בבית, כשם שאין איסור בשבת ללבוש בגד בלי ציצית, וכך גם במעקה, כך כתוב במודח. מה? איזה לאו? הרב זונפלד, אבל בתחילת השיעור כבר הבאתי את הסמק והתויסס בקידושין, כשהיה המק וזה נפל, אין לב, קודם כל. השאלה הזו רלוונטית בין כשמעולם לא היה המק וגם כשיש המק, אבל מקור יכול לצוס דומם בבייסחו, גם כן אין הכרח שיש איסור לגור בבית, זה דין על הבית, הוא צריך לבנות המק. שאלה טובה, שובס מערך אור זרוע בסימן סמך א' חולק על המורדכי. המורדכי אומר וכן במזוזה וכן במכה, כי לא מצינו שאדם צריך לצאת מביתו עם נוף על המכה, כך כתוב במורדכי. האמת הוא שאני לא בטוח שכתוב במורדכי, אבל כך מצטט מערך אור זרוע.
והמלאך הזה הוא אומר, אבל לא מצינו גם שאסור לכנס לבית שאין בו מכה, ובציטס ודאי שאסור ללבושת על הקמפס כשאין בו ציטס, ולכן אי אפשר לדמות מייקל לציטס. אז כל ויכוח שלהם זה האם אפשר ללמוד ציטס ממכה, אבל לא נחלקו כלל שאין איסור לגור בבית שאין בו מכה. אז קומץ המורדכי במלאך וזרוע שניים מרבוסינו הראשון. ואני מתקשה גם בדברי מלאך וזרוע וגם בדברי המורדכי משני טעמים. טעם אחד, כפי ששאל הרב דונפלד, במזוזה ובציטס יש רק מצססי, אבל במכה יש גם לאו, לא יסוסם דומים בבייסך. ברור כשמש כל זמן שאדם לא גר בבית, הוא לא עובר על יסוסם דומים בבייסך, אבל כשהוא גר בבית הוא עובד עליו גם לא יסוסם. אז במצססי אפשר לומר, אבל כל זמן שאין בידו לבנות, אין בידו לבנות, אבל עליו שלא יסוסם דומים בבייסך מחייב אותו לחיות לצאת מהבית. אפילו מצד מצססי אני מתקשה בדברי הראשון. כתבתי בפרש השלח, אני לא זוכר איזה סימן זה יוצא במחסו של חומש במדבור, לדון בשאלה ששאלו האם רבינו ורב שלוימה אגל, מה בין סעיף י' ג' ברוחיים לסימן סימן י' ג' ברוחיים לסימן חוף חס ביורדיה בהלך השחית? מדוע למדו מבסכת ביצה וכך נפסק ביורדיה סימן חוף חס שאסור לשחות כאשר לא נוכל לקיים את המצווה של כיסוי אדם, אף על פי שאין איסור לשחוט, יש מצווה של כיסוי אדם? אם הוא אינס, הוא לא יכול לקיים את המצווה של כיסוי אדם, למה אסור לשחוט? למה מותר ללבוש בגד ולהביא לידי ביטול מצווה ציצס ואסור לו לשחוט כי הוא מביא לידי ביטול מצווה של כיסוי אדם? כך שהוא הרגיל ימשו ביודעי חופכס והאמרי בינו, הם לא מתרצים דברים המתיישבים על הלב. ואני כתבתי במחסו שיש להבחין בין שתי גדרי מצווה. מצווה שעיקרה בתוצאה, אסור לגרום מצב שבהם התוצאה הלא רצויה תהיה בעולם, אף על פי שאנחנו נוכל לרחוץ בנקיון כפינו ולומר אני אסנף שיצרתי. דם מגולה על פני השדה, בלתי מכוסה הוא נגד רצון השם. אבל מצווה ציצה זה מצווה של הגברה, לא של החפץ. ציצה זה חויבס גברה, מזוזה זה חויבס הדר, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה לחסות את הדם, כי הדם הוא הנפש. ולכן אף אם הדם הוא אוינס הוא לא יכול לחסות, אבל אסור לו לכתחילה ליצור מצב שבו זה נגד רצון השם שדם יהיה בלתי מחוסה. אני חושב שגם מייקה זה מצווה בחפץ, זה לא בגברה. אדם צריך לבנות מייקה לא בשום שיש אבוי נסוקל בבניין המעקה, אלא כי יהיה פלנויפל, התוירה אומרת, כי יהיה פלנויפל, יש עוד מבייסחו. ולכן בציטס ובמזוז אפשר לקבל את זה, אבל אני חושב שמייקה זה דומה לכיסוי אדם. איך אדם יכול לגור בבית שאין בו מכה כאשר הוא מנוע מלבנות מכה, כמו בשבת, כאשר עצם המצב שבו אנשים גרים בבית שיש בו סגרת תפילה היא נגד רצון השם? ומשום שני הטעמים האלה תמוע בעיניי מה שלמדנו בדברי הראשונים, ואני הייתי מאוד נוטה לדעתו של הנציב, גם בלי הספרי, לא משום הדרוש שבספרי, אלא מסברה, כאשר הסיבה שאנחנו אומרים לבנות מכה זה כי יהיה פלנויפה לסוס אנדון בבייסו, איך אפשר לגור בבית שאין בו מייקה? אז עסקנו קצת בסוגיה נכבדת זו. אמרתי בתחילת השיעור שלצלנו עליו הסוגיה הזו זה עניין הדיומה, ואני רוצה לומר דברים שחבל שלא אמרתי ביוד אוב, חבל שאני אומר אותם ביוד אלול. אני חושב שאנחנו לא מספיק מחנכים את ילדינו למצווה שמירת הגוף והנפש ששומר לחו ושמור נפשך ומועיד. לצלנו עליו בכל בין הזמנים יש אסונות רבים, תלמידי ישיבה עולות תממים מקפחים את חייהם בדברים שלא היו צריכים לקרות, ואנחנו מתקבצים ללוויות ולהספדים ומדברים על הגזרה הקשה ומעוררים את העם לתשובה ולמייסם טויבים ולתוירה, ובוודאי כך ראוי. אבל רבי קיבה אומר במסכת עובס פרק ג' הכל צפוי והרשוס ניסונו, והרמב"ם מתפעל
מן המשנה הזו. הרמב״ם, זה מאוד נדיר, הרמב״ם כותב בפרש המשנה, שהמאמר הזה הוא נכבד מאוד, והוא כולל הרבה דברים, וראוי הוא למי שאומרו אלה רב עקיבא. כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם מכיר אותם. הוא הכיר את רב עקיבא ואת רב אליעזר ורב ישוע, והוא ידע להתפעל. כך כותב הרמב״ם שם במשנה, שהמשנה הזו, הכל צופוי, והרשוס נסונה, ראוי למי שאומרו אלה רב עקיבא. לכאורה יש כאן סתירה פנימית. אנחנו חיים עם סתירות. יש דברים שהם נשגבים מבינתנו. הכל צופוי. כל מה שקורה בעולם זה גזר שמיים, אבל אנחנו גם בני בחירה, הרסוס נסונו, ולכן אנחנו עתידים לתת את הדין. אז כאשר קורה אסון, צריך לחזור בתשובה, צריך להרבות בתפילה, צריך להרבות בתלמטורת, צריך לפשפש במעשים, אבל זה לא פותר אותנו מלדאוג שהדברים האלה לא יקרו. הרסוס נסונו. אני חושב שאנחנו לא מספיק מדברים בישיבות ובכולים ובבתים ובמשפחות מן הסכנות הגדולות, והחיוב העוצום לברוח מן הסכנה. צריך להיזור בדוב יופי יופי, כותב הרמב״ם, ושום הלכו ושמו נער שחומוי. אילו היה בידי, הייתי מתקן שבכל ישיבה לפני שיוצאים בבין הזמן, שיביאו אדם וידבר עם התלמידים מה מותר ומה אסור. לא צריך לבטל את הבין הזמנים. אם צריך לבטל את הבין הזמנים, צריך לבטל בין הזמנים, משום שבגיסו ביום ובלילה. אבל חופש לא הורג. צריך לחנך ילדים שהם לא צריכים לקפס, לטפס על, על, סלי, על סוכים כיעלי המדבר או כיעלות השדה, ולא צריך לנהוג בג'יפים כשלא יודעים איך נוהגים בג'יפ, בשביל להולכי רגל שלא נועד בכלל לכלי רכב, ולא צריך ללכת לרחוץ במקומות שמקומות מסוכנים ואין בהם מצילים. הנטייה הזאת להיות חכמים יותר מכולם, ואנחנו יודעים מה צריך לעשות ומי הם שיאמרו לנו, זה נטייה מסוכנת. אני נזכר במושל שכתוב בספר אורלי ישורים של רב זורח איידלץ. רב זורח איידלץ היה בבייס דינוי של הנוידי ביהודה, והיה תלמיד של רב יונס הנייביש. גודל היה מאויד מאויד. ויש ספר דרשות בשם אורלי ישורים. הוא מדבר במישור הרוחני. לפעמים אנחנו לא נשמעים למוכיחים, לרבנים שאומרים מוסר, ואדם חושב מי הוא שיגיד לי מה לעשות, אני צדיק כמותו, הוא לא כזה צדיק גדול, מה הוא מטיף לנו מוסר? אז רב זורח איידלץ מספר משל. היו היה עיר, הייתה עיר, אני חושב שעיר זה לא שם אחר, וכל הבתים היו בתי עץ, ואז לא היה חשמל, היו מחממים את הביצים עם אש, אש בוערת באח, היו מאירים עם נערות, הייתה סכנה נוראה, אנשים ירדמו בלילה והאש ימשיך לבאור, ואם בית חלילה תתלקח, כל העיירה יכולה להישרף. אז סחרו אדם שכל לילה היה מסתובב ב-12 בלילה עם פעמון גדול בידו, והיה מזהיר את כולם לחבות את האש בבית. מי הוא זה שבחורף ב-12 בלילה יסתובב ברחובות? מנסתם הבטלן הכי גדול בעיר שלא היה בידו להתפנס, הוא עשה את העבודה הזו. ישב לו חכם בבית ואומר, תנחום הבטלן, הוא יאמר לי מה לעשות ב-12 בלילה, מי הוא ומי אני, אני חכם פי אלף ממנו. אז הוא לא קיבל את האש, הבית נשרף וקרה אסון. שויטר, זה לא תנחום שאומר לך, מי שכר אותו? הלא משלמים לו מזכורת שיסתובב בלילה ב-12. זה לא הוא שאומר לך, אלא אנשים ששלחו אותו. כך ברוכניס וכך בשמירת הנפש. צריך לחנך ילדים לשמור על הכללים ועל ההוראות, ולא לעשות שטויות. ושהמצווה הגדולה ביותר בתורת השום הלכו ושמוע נעשך מוי, כי פקוח נפש דויך כל אותו ידקו. אנחנו לא מספיק מדברים על זה. הכל צפוי, צריך לחזור בתשובה, אבל צריך גם לחנך את הילדים שלא יקרו אסונות. וזה מתבטא בתחומים רבים. באחד התחומים שאני דיברתי עליו הרבה פעמים, בישיבה שלי דיברתי על זה, ולא מספיק מדברים על זה בישיבות, זה הסכנה של עישון. בכל העולם כולו העישון יורד באופן דרסטי, לפחות בעולם הנאור. בארצות הברית, ב-20 השנה האחרונות עישון ירד ב-60%, ורק בישיבות העישון לא יורד. אני אמרתי בישיבה שלי שבעיניי לעשן סיגריות זה כמו לאכול נבלה של צפס, ואם אני תופס בחור שמעשן, שירגיש כאילו תפסתי אותו במסעדה, אוכל בלי הכשר. חמירה סקנטה מייסור, והיום אין ספק שאישון הורג בני אדם. אז יש אנשים שם אוינס, אוינס תחמונה פטווי, אם הוא אוינס מותר לו לשן גם בשבס, משום שאוינס פטור גם בקריסס, גם במיסס בייסדן, אם הוא לא אוינס אז אסור לו לשן בחול. אמרתי פעם פסק, אבל זה לא להלוך ולא למייסה, נשאלתי אם מותר להשן ביום טוב, אמרתי כן, כי אין איסור חל על איסור. זה היתר היחיד שאני יכול לראות להשן ביום טוב, כי וצריך לומר בלי גמגום ובלי היסוס, אסור להשן, אסור להשן, זה איסור גמור להשן. תלמידים צעירים, זה קורע לי את הלב כשאני רואה בחורים בני 14, בני 15, בני 16, זה גייבה, זה טייבה, זה, וזה איסור גמור של לשום הלכו ושמו עיניו שחומיות. הדברים האלה צריכים להיאמר בכל מקום ובכל ישיבה ובכל כולל על ידי כל רב וכל ראש ישיבה וכל משגיח. המשור בכלל תמיה בברוכס דף למד בייס, וכאן אני רוצה לסיים. הרמב״ם כותב שלהתרחק מן הסכנה נובע מן הפסוק השום הלכו ושמו נף שחומוית. בברוכס למד בייס ומד בייס מסופר מעשה בחוסד דחות שהיה מתפלל. שר עבר על פניו ונתן לו שלום, והחוסיד לא החזיר לו שלום. אותו שר המתין בסברנות עד שהחסיד גמר להתפלל, ואחר כך הוא אמר לו, כתוב בתורה אתכם ישום הלכו ושמה נשכמוית, אם אני הייתי מטיז את ראשך בסייף מי היה טובי אדום חו? כך הוא שאל אותו, יכולתי להטיז את ראשך בחרב שלי ואף אחד לא היה טובי אדמך, הלא בתורה שלכם כתוב ישום הלכו ושמה נשכמוית. מה אמר החוסיד? הוא לא נפל בפני רגליו. החוסיד אמר לו, אם אתה מדבר עם המלך ויבוא הדיוט ויתן לך שלום, אתה תחזיר לו שלום? מחז וחלילה, כשמדברים לפני המלך לא מתייחסים להדיוטות. אז החוסיד אמר לו, כשאתה נתת לי שלום אני דיברתי עם מלך מלכם לוחם הקודש ברוך הוא. אתה, זה אתה, אתה אמרת כשמדברים עם מלך לא עונים שלום להדיוטות, לפני הקודש ברוך הוא כולם הדיוטות. צריך קצת חוץ בדקדושה, קצת תעוזה לענות תשובה כזאת אחרי ששר אומר לך, יכולתי להטיז את ראשך בסייף ואף אחד לא היה טובי אדמך. והשר פוטרי לשולים, הוא התנצל בפניו ופטר אותו לשולים. אומר שם המרשו שזה היה תורה של השר, הוא היה גוי, הוא לא ידע לפרש את פסוק היתר. במיתו של דבר הפסוק הזה שום הלכו ושמו נעל שחומוית לא נאמר על שמירס הגוף והנפש מסכנות טבעיות. הפסוק הזה מדבר על מעמד הר סיני, ישום הלכו ושמו עיניו שחומוית, פן תשכח עשה דבר משהו רואה עיניך, פן יסור המלבבך כל ימי חייך, יוי מה שלמדת לפני השם הלוקח ובכוי רעיף. אומר המשו, זה פירוש של נוכרי, אבל המיתו של דבר הפסוק הזה לא קשור למניעת הסכנה. וזה פלא גדול, כי הרמב״ם כן מתבסס על הפסוק הזה. אז בדברי הרמב״ם צורך לא אמר. זה נכון ששר אמר את זה, אבל אם חזל ציטטו את מה שאמר פלוני, אז זה תורס אמס. שמה הרמב״ם מתבסס על הגמור בשבוס אף לא מדבוב. בשבוס אף לא מדבוב כתוב, מניין שאסור לאדם לקלל את עצמו, משום שחשוב, שום אנחנו שמי נפשך ומיות. הרי שכאן משום שחזל פרשו את הפסוק הזה גם לסכנה שבכללה. אז הביתה, יש לנו שני פירושים בפסוק הזה, שום הלכו ושמו עיניו שחומויד, ואני אומר, פירוש אחד לחודש אוב, פירוש אחר לחודש אלו. הפירוש לחודש אוב זה הפירוש של הרמב״ם, שום הלכו ושמו עיניו שחומויד. זה מה שצריך להדגיש, הפירוש ההוא בחודש אוב. אבל היום אנחנו בחודש אלו. ברוך השם, אנחנו כבר לא מטפסים בהרים ומתעמלים בוועדיות ולא מתייבשים ולא יושבים בג'יפים, יושבים בין כויס לבי סמדס. הפירוש של חודש אלו זה הפירוש של המרשו. ישום הלכו ושמו נפשך ומועיד פן יסור ומלבבך כל ימי חייך, יוי מה שרמדת לפני השם לקחו בחי רעיב ואמור השם אליי הקל יסובם ואשמי אמס דבוראי למען ילמדין לירו איסי כל היום מה שרמחיים על אדום אבס בניהם ילעמיד. השבוע אנחנו קוראים את פרשס כי תצא למלכום על אבך, ובאלו לכל מתפרש בדרך שונה. ספרי המוסה, מרבינו בחי יעד לחופץ חיים, כולם פרשו את הפסוק כי תצא למחול על אבך, שכוונה למלחמה הגדולה. החוי וסלבובס מספר על
מצבי גדול, גיבור חייל, שחזר משדה הקרב, עטור ניצחון. וחסיד אחד פגש אותו ואמר לו, אתה חושב שחזרת ממלחמה גדולה, חזרת ממלחמה קטנה, אל תוך אחרי המלחמה הגדולה. כך אומר אותו חסיד, וזה סיפור שאחרי בסלבובס כותב. ומדוע מלחמת היצר היא המלחמה הגדולה? משום שזו מלחמה שעד יום אחרון אין בה הכרעה גמורה. מטבעם של המלחמות שבשלב כלשהו יש בהם הכרעה, לעתים נדירות אחרי 6 ימים, לפעמים אחרי 6 שבועות, 6 חודשים, לפעמים זה לוקח שנים, אבל באיזשהו שלב יש בהם הכרעה. יש מי שניצח ויש מי שהובס. במלחמה הגדולה הזו, במלחמת היצר, אל תאמן בעצמך עד יום מויסך, אמרו חז"ל, שערי יוחנן כהן רואו, שמש וכהונה גדול 80 שנה, אבל בסוף נעשה צדיקים. רבי יוחנן בן זכאי, התנא הגדול בסוכת דף ח, שכב על ערש דווי והיה בוכה. ותלמידיו שאלו אותו, רבנו, לא אמרו אתו בויך? והוא אומר, כי אין אני יודע באיזה דרך מוליך אנויסי. רבי יוחנן בן זכאי, התנא הגדול. זאת המלחמה הגדולה. וגם למלחמה הזו כוונת הכוסוב, כי סייצל מחום על אבך, אין אסון היה שם אלוקך וביודך. אבל אתה מסיים לי, אתה צריך רק להילחם. יש וורד שאמרתי הרבה פעמים, כולנו זוכרים את הגמור בברוכס דף ה. חזר מדברים על מלחמת היצר, וחזר נותנים עצות שונות. יעסק בתורה, אם ניצחוי מוטב, לא ניצחוי, יקוקי ישמה. אם ניצחוי מוטב, לא ניצחוי, יעסק לו יום המיסה. הרבה עצות נותנים לנו. אז איך יכול להיות שאנחנו יושבים בירושלים, רבים ממנו לומדים תורה כל היום? אז אנחנו קוראים קריאה שמה לא רק פעמיים ביום, 4 פעמים ביום, לפני תפילת שחרס, קרישמה בברכסהו, תפילת ערבית, קרישמה שלמיתה. אז אנחנו לומדים תורה כל היום. בירושלים גם אין בעיה של יעסקו לו יום המיסה, כן? כי 50 פעמים ביום יש רכבים שעוברים ברחובות ומכריזים על לוויות, אז אין לנו בעיה של יעסקו לו יום המיסה. אז למה? איך יכול להיות שבכלל מישהו נכשל בחטא? הלוא כל 3 העצות של חז"ל מתקיימים על ידינו יום-יום, אז איך יכול להיות שאנחנו בכלל יש לנו בים היצור? איך זה יכול להיות? משום שלא כולם זוכרים את תחילת המאמר הזה. לא אלום יאג הזאת עם יצר הטוב על יצר הרע. וכך זה מתחיל. רש"י כותב, יעשה עמו מלחמה. קרישמה, תורה, יום המיסה, אלה הם כלי נשק. אלה הם הטנקים, הטילים, התותחים, המטוסים. אבל אתה לא יכול לצפות לנצח אם כלל אתה לא יוצא להילחם. אף אחד לא נצח במלחמה כשהוא לא נלחם. יש לך הרבה טנקים ומטוסים במחפורות ובמחסנים, לא מובטח לך שום ניצחון. קודם כל אומרים חז"ל, אוי לו מיד הזודם יצר הטוב על יצרו. תכריז מלחמה, תצא להילחם. בלי להילחם אי אפשר לנצח. כיסא אצל המלחום על עברו, אם תצא להילחם, אז הקודש ברוך הוא מבטיח, ונוסון השם לקח וביודעו, הבור עתיים מסיים בי, אבל תלחם. בלי להילחם אי אפשר לנצח. לא קרישמה, לא תורה, לא יום המיסה, שום דבר לא יעזור אם אתה לא נלחם. ואם לא היה עכשווי מוסד, כפי שאמרתי, יש לנו פירוש אחד לאוב, פירוש אחר לאל. זה הזמן של מלחמת היצר. אנחנו כבר בעיצומה של חודש אלול, וזה הזמן, זה הזמן לצאת למלחמה, זה הזמן לעשות חשבון הנפש, זה הזמן להוסיף בתורה, בתפילה, בתשובה ובצדוק. יהיה רצון שנזכה להשכיל ולנצל את הימים הגדולים האלה, ושנזכה ביחד עם כל בית ישראל לכסיבה וחסים הטוב, לשון הטוב ומסוכו, ושנס גאולו וישוע במהרו ויומנו אמן.